אנחנו צריכים כבר כל שבת זכור כמה ימים לפני פורים נכין את עצמנו לקדושה המיוחדת של היום הזה. אנחנו יודעים שפורים יש בו משהו מאוד עליון, אף על פי שהוא חג מדרבנן, אין בו את קדושת היום טוב של כל החגים, אבל כמו שרב צבי יהודה אומר, חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה. יש פה גודל שמתנסה מעבר לכל החגים, ואפילו מעבר ליום כיפור, במובן מסוים. זה לא רק גודל שאנחנו אומרים אותו בדרך של איזושהי בדיחותה או איזושהי מעלה, זוהי המעלה האמיתית של היום הזה. אתה כותב הרב חרל"פ, שכל השנה היא הכנה לפורים. זה ביטוי מאוד נשגב, שצריך לצאת, כל השנה זה הכנה לפורים. זה אומר שאנחנו, כדל ישראל זוכה ביום הזה למתנה או הערה, שהיא העצמיות שלו באמת. שבאמת, פה אנחנו פוגשים את התעודת זהות המובהקת יותר שלנו, כל השנה אולי אנחנו שוכחים אותה, כל השנה אנחנו בתחפושת. בפורים אנחנו חיים את האמת העמוקה שלנו. זאת הידיעה הראשונה שאנחנו צריכים לזכור. הידיעה השנייה היא שלפי מה שמוסרים לנו חז"ל, פורים הוא השלמה ותיקון מהותיים לכל המערכות הכי חשובות שלנו. אם זה התורה, אנחנו אומרים, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, שעד פורים, או בלי היסוד של פורים, כל התורה היא מבחינת מודה רבה לאורייתא. התורה איננה מתקיימת אצלנו במובן המובהק שלשמו היא ניתנה. עכשיו, ברור שזה לא רק ברור כזה, איגלי מילטה, שהיה נצרך באותו זמן, אלא הדור קיבלוה בימי אחשוורוש, פירושו של דבר להחזיר את התורה למעמדה האלוקי, כך שאין שום הבדל בין הנעשה ונשמע של עם ישראל, בין כל הקבלה של עם ישראל, לבין השורש האלוקי, שבו ישראל ואורייתא אחת, שאת זה אנחנו פוגשים בפורים, וזה באמת המהות, וזה תמיד היה ותמיד יהיה, ואי אפשר לתאר בכלל שהתורה תהיה שייכת אלינו במישור יותר נמוך, אלא צריך היה את היום הזה ואת כל מה שמיוחד שבו, שעוד נפגוש, ננסה קצת יותר להסביר, כדי לחשוף את זה. זאת אומרת, פה תמונה סגולה, איזשהו בריח תמון פה, שהוא בעצם אוחז את כל המערכות האחרות שאנחנו מכירים. אנחנו גם יודעים שפורים הוא גם מפתח לבית המקדש, כידוע, או שערכנו פעם אחרת, שפה בעצם פורים נופל בתווך של התחלת בנייתו של בית שני, והפסקת בנייתו על ידי אחשוורוש, והמשך בנייתו מעבר למגילה על ידי דריווש בנם של אחשוורוש ואסתר. אז על המשבצת הזאת יושב הקמת בניין בית המקדש השני, וזה לא רק בירור מהצד. בוא נאמר, הרווחנו גם דרך הנס הזה גם את התאפשרות בנייתו של בית המקדש השני, אלא כפי שנראה, זה גם נותן את המפתחות העמוקים של תוכן קיומו והתאפשרות הופעתו של בית המקדש השני. וכמו שהמהר"ל אומר בנצח, בפרקים הראשונים, שההבדל היה בין הנקודה שעליה יושב בית הראשון לנקודה שעליה יושב בית שני. בית ראשון הוא יושב בעיקר על המדרגות הנבואיות שאפיינו אותו, מדרגות מיוחדות של גדלות אישית, של אישים מיוחדים שהיו בעם ישראל, קדושה עליונה. ובית המקדש השני לא מצאנו את זה. בית המקדש השני הוא כנגד כלל ישראל עצמו. אז זה אומר שבעצם בית המקדש השני, השראת השכינה, בבית ראשון השראת השכינה היא כן המשך מתן תורה, דיברנו על זה פעם. המשך מעמד הר סיני, המשכן בתוכנו, המשך מתן תורה בתוכנו, המשך, אחר כך עולה לבית המקדש. השראת שכינה מגיעה לפסגת הגובה שלה, אבל השראת שכינה מתוך מה? מתוך התערותא דלעילא. נכון בהסכמה שלנו שנעשה ונשמע, אבל בעצם זה חסד אלוקי. שניתן לנו שפע אדיר אלוקי שנבואה של רוח הקודש, של שכינה גלויה, של, של ניסים, של שברורים, ש, שאנחנו זוכים להם, בית ראשון. בית שני, השראת השכינה שעומדת הייתה להופיע פה, זה השראת השכינה שתלויה יותר בנו. במה שאנחנו כבר נפנים את זה, מה שהשראת השכינה תהיה ראויה להופיע מתוך מה שכלל ישראל בעצמו הוא חטיבה אלוקית באמת. זה מה שעמד על הפרק. זה תלוי במעמד התורה והקדושה שלנו, תלוי בתורה שבעל פה, שמעריך כאן במיוחד רב צדוק, שזה הלוז של בית שני, והוא נולד בעצם מתגלה כוחו בפורים. וכל מה שאנחנו, כל קדושת השראת השכינה שבית שני הייתה נמדדת, ולכן בית שני היה נמוך באורן מסוים מבית ראשון, כי לא עלו כחומה. השראת השכינה הייתה פה תלויה בהתעוררות שלנו וביציאה מתרדמת הגלות שלנו, ופה פורים יושב באמת על הצומת הזה. וכאשר אנחנו מתגברים וזוכים למה שאנחנו זוכים, אז בעצם נולדה פה את אפשרות השראת שכינה לא רק של בית שני, גם של בית שלישי. משום שבית המקדש במהותו המובהקת, הוא נועד להיות ככה, חיבור עצמותי עמוק שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שהשכינה ראויה להופיע מתוך זכויותינו שלנו, מתוך הראויות שלנו בתוכנו, אנו, כפי שיהיה באמת בעזרת השם בית שלישי. אז הדור קיבלו כמו שהוא הסכמה פנימית חיה לתורה, הוא גם הסכמה פנימית חיה להשראת שכינה לבית המקדש באובן המוחלט. גם המפתח הזה נמצא פה בפורים. גם המפתח לשלמות מלכות ישראל נמצא פה. כמו שאנחנו יודעים שהתחלת מלכות ישראל זה משאול. שאול הוא המלך הראשון. שאול המלך היה גבוה משכמו ומעלה, גבוה מעל העם. איזה מלכות נשגבה של ראייה עתידית מיוחדת במינה. לכן כמו שהרב אומר ששאול הומלך על הגג, זה גובה עליון. לכן למרות ששאול גימטריה הגג מלך המלאק, השאול לא מחה את זכר המלאק כמו שצריך, כי הוא השקיף בצורה יותר מדי עליונה על אותו מימד שבו הרע נהפך לטוב כבר. כן, המלאק כבר הוא מחייתו, הוא תיקונו, כאילו לא צריך למחות אותו, חס ושלום. שמגילת אסתר ואסתר מדי בית שאול קטיה היא מתקנת. מרדכי ואסתר מתקנים את מידת מלכות ישראל בשורשה, בשורשה העליון, שממזה היא עתידה לשוב. אז גם ימות המשיח תמונים פה. ולכן הנצח שבמגילה, שהיא לא עתידה להיבטל, וימי הפורים, כן, לא עתידים להתבטל, הם קדושה עליונה ומיוחדת לדורי דורות ונצח נצחים. וקצת אנחנו צריכים להבין מה זכה היום הזה, מה זכה צירוף האירועים המיוחד הזה שאנחנו מוצאים במגילה, לטמון בתוכו את כל המפתחות החשובים האלה שאנחנו מתפרנסים מהם בכל השנה כולה. איך ייתכן ביום אחד שאין בו קדושה לכאורה, ואנחנו נמצאים כל כולנו בחוץ על הארץ במציאות כל כך הפוכה לכל קדושה, ושם שמיים איננו מאיר במגילה, איך אפשר לומר שבה המציאות הזאת ובמגילה הזאת מאיר האור הגדול המופלא הזה, אור העתיד. אז אנחנו צריכים לסדר את מערכות ההתבוננות במגילה במקומות הנכונות, לדעת מה, מה תמון, מה מאיר מתוכה, איך צריכים להתבונן בה, וזה צריך כל זה להרחיב דרך לימוד, דרך עיון, כל המישורים כולם. המישור הראשון הוא המישור, הייתי קורא לזה שלושה מישורים, מישור השגחתי, מישור אידיאלי, מישור אלוקי. לא יודע אם המונחים מדויקים, אבל הם השלמים. אם נראה אותם, ננסה להבין אותם. המישור ההשגחתי הוא המישור הראשון. תמיד, תמיד, תמיד אנחנו צריכים להסתכל במעשה השם. לדעת, לראות את חסד השם אשר עמנו. לראות איך הקדוש ברוך הוא מגלגל דברים. והרי במציאות הסבוכה הזאת של המגילה, שהכל כביכול כל כך הזוי, יד השם נטויה, אין לך שכחה גדולה מזו. השכחה של הדעת במגילה היא משהו שהוא לא יאומן, עד כדי אפשרות להתבורר למגילה כאילו זה דבר לא מציאותי באמת. קשה להאמין שיש כזה דבר. איזה מין ממלכה אדירה מקיפה את כל המציאות, כל העולם כולו, שכנראה יושב בראשה איזה קודקוד מלא חוכמה, מלא דעת, והנה אנחנו מוצאים אותו, את המלך הזה, עושה פתאום על פי הפשט במגילה, איזה מין משתה של חצי שנה, שלא כתוב על מה ולמה, איזה מין ריקנות אינסופית, ובתוך המשתה הזה, דבר שאפילו, אני לא חושב שבקנה מידה של איזושהי תרבות יכול היה להיות נשפט ויוצא ראוי לשמור. שהמלך יצווה על אשתו, על המלכה, איזה מין בקשה להראות לכל העמים את יופיה. כן? מה ערך לדבר הזה שיראו כל העמים את יופיה של המלכה? בפירוש, הצדה, והיא מסרבת לבוא, ועם כל חשיבותה, היא נידונה למוות, ודבר הזה יוצא באופן ממלכתי מסודר, עם אגרות לכל העמים להיות כל איש סורר בביתו. איזה מסר שכמו שחזל עומדים על הדבר הזה, מסגרת תופעתית בלתי הגיונית. זאת אומרת, כאילו בפתיחת המגילה אנחנו מוצאים את ההיגיון, איך אומרים, נכנס להקפאה, ואין פה שום דבר שאתה יכול לחוז בו, איזשהו דבר שאתה יכול... והפלא הוא שהיהודים נכנסים לתוך הנעליים האלה. הם שותפים למשתה הזה. הם נכנסים לתוך המסגרת הזאת, שהיא מולידה בסופו של דבר איזושהי גאוותנות בלתי מצויה. גם היא ריקנית. איזה מין הערצה אלילית של הגאווה לשמה, כמו אנחנו מוצאים אצל המן. הדבר הזה גם כן הוא חסר תכלית, כן? אין פה, יש פה, אז פה כולם צריכים לכפוף את עצמם כלפי הדקל המתרומם, החסר מסר שצומח פה בסופו של דבר גם הוא. ככה זה נראה אפילו על פי הפשט, לכל המגילה כל כך חשוכה, ובתוך זה הקדוש ברוך הוא מצמיח תרופה למכה, לצירוף האירועים כל כך מיוחד, שמתוך ההפכפכנות, מתוך הרשעה שאיננה יכולה לסבול אפילו רגע אחד, והוא לא מסתפק בהשמדת מרדכי, אלא בכל העם, והוא מיד לא מחכה מספיק עד אותו תאריך, והוא מעמיד את העץ יותר מוקדם, הוא בא בלילה, והוא לא יכול לישון, והוא באמצע הלילה בא להעיר את המלך, כן? השיגעון של הגאווה והעולה על גדותיו, הוא בסופו של דבר, דרכו הקדוש ברוך הוא, מצמיח את אותה ישועה. מה שאסתר, הצדקת הגדולה, נכנסת לתוך הארמון הזה כאשתו של אחשוורוש. אפשר בשנים שנים, היא בביתו של אחשוורוש, ואין לזה שום מוצא, והתאריך מלקיחת אסתר עד המגילה זה שנים, שבע שנים, שנראה כאילו באמת איזה מין אסון התרגש על עם ישראל ועל המשפחה ועל מרדכי, יש אחד מהסנהדרין מגדולי הדור וכו' וכו'. ואין איזה מובן, הקדוש ברוך הוא שומר ומרדכי שומר, והנס בא בהתהפכות אדירה. אנחנו צריכים להכיר בנס הזה, צריכים להודות על הנס שהיה, וצריכים להודות על כך שמסתם מאז ועד היום, כל הזמן אנחנו מוקרנים מחסד השם בצורה זו או אחרת. אנחנו לא תמיד יודעים לעשות את החשבון הזה. הנה אנחנו רואים שהמגילה עושה לפנינו חשבון של שנים ארוכות, שאנחנו לא יודעים תמיד בעצמנו לחבר את הדברים. אנחנו בוכים כאשר יש צרה ומשבר, ולא רואים את, את יד השם המנווטת את הדברים. אז קודם כל צריכים לקנות את המשקפיים האלה, צריכים גם להכיר את ההודעה וצריכים להאמין, וצריך להאמין במיוחד בעת הזאת, כאשר הקדוש ברוך הוא מחולל איתנו ישועה, שהיא למעשה גם היא מתנהגת ומתנהלת כאילת השחר בכל מיני תהליכים מורכבים, שחושך ואור משמשים בערבוביה, כמו שמתאים לאילת השחר, שזה את הגאולה, כאשר החושך הוא בשיא תוקפו, והאור כבר מתחיל להתנוצץ במקומות מסוימים בשמיים, והשימוש של החושך והאור יחדיו הם מצויים, הדברים מתחילים להתבהר ולא מתבהרים באופן אחיד. זה מהמסר החשוב שאנחנו צריכים להעמיק ולהפנים ולאחוז בו כל הזמן. אבל הגודל הוא טמון עוד יותר ועוד יותר בשתי המדרגות האחרות. כשאנחנו מתבונים יותר לעומק בסוגיה שסובבת את המגילה, אז אנחנו מוצאים פה את מה שאולי אפשר לקרוא לו, אני לא יודע אם הוא מונח מספיק מדויק, נקרא לזה המימד האידיאלי של המגילה, שכבר קצת דיברנו עליו. מאיפה באמת צומחת הישועה, אבל מה היא נשענת? ואנחנו רואים פה שבסופו של דבר על מה נגזרה כליה לעם ישראל שנהנו מסעודתו של אותו רשע. וכפי שמקובל להסביר, יותר ויותר התפרסם ההסבר הזה של רבי שלמה אלקבץ באמונות הלוי, שכאן היה החטא הגדול בשכחת ארץ ישראל, ושכחת הגאולה, ושכחת בית המקדש, עד כדי התאבדות נשמה של עם ישראל במובן הקיומי. זקיפות הקומה הלאומית של עם ישראל נמחקה לחלוטין. יש לנו פה תיאוריית גלות לשמה. גלות מתוכננת ומשומנת, אם אפשר לקרוא לזה כך, כאשר בעצם יש פה איזו ממלכה אדירה שלא חסר בה כלום, ממון נשפך כמים בכל מקום, ומהכסף נדמה שאפשר לעשות הכל, והנה המלך יכול להכניס ולהכיל בתוך הממלכה האדירה והעשירה הזאת את כל העמים, לשקוט את כולם בכמה שהם רוצים, לתת להם פאר והדר ככל שרק ירצו, וגם היהודים יש לו מקום בתוך הקוסמופוליטיות הזאת, האינסופית, יש להם מקום. והבליעה הגשמית, הממונית הזאת, היא רוצה להכניס בתוכה גם את כל היקר והקדוש, וגם בית המקדש, וכלי המקדש, ובגדי כהן גדול יכולים להיכנס לתוך ההצגה והקרקס החסרי כל הריקניים האלה. היהודים, נו, יהיה לכם טוב, בטוב הזה תעשו מה שאתם רוצים, את דתיכם המיוחדים וכו' וכו', שהם באמת נהגו בהם עד כה. ובינתיים בית המקדש לא נבנה, ובעצם זה שורש כל החגיגה. זה התמצית הסמויה, משום שבסופו של דבר, הבעת טליה, שבעצם בהתמוססות הזאת של הכרת קדושת ישראל, ותרבות ישראל הייחודית, והבריאות הארץ ישראלית, וקדושת החיים הישראלית האמיתית, היא זאת שנכבט בגלות. ולכן בגלות, כל התורה והמצוות הופכים ללבוש חיצוני, לסממנים שאין בהם רוח אידיאלית, אין בהם רוח של אמת, יש בהם לבוש קיומי חיצוני, אין בהם לחלוכית אידיאלית, מרוממת, רוחנית. זה בעצם התשתית, וזה גם הנידון מסביב להשתחוויה לצלם והגבורה של מרדכי ומסירות הנפש של אסתר. המופת הזה הוא קשור באותו דבר. אשר מרדכי ממשיך להיות זקוף, הוא לא קורע ולא משתחווה, הוא אומר ליהודים לא ליהנות מסעודתו של אותו רשע, והוא בעצם כל בודד כזה במערכה. גם אסתר, עם כל מה שהיא נאמנת למרדכי, היא גם כן לא קוראת את התמונה עד מלוא, מלוא עומקה, כן? היא אומרת, לכאורה, הפתרונות שאתה מציע הם בלתי אפשריים. מרדכי אומר לה, כן, אם, מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות, רווח והצלה יעמדו ליהודי במקום אחר, ואת קורא לה מרדכי למסירות נפש גמורה, מסירות נפש ודאית על ביתה, שאולי תהיה לחזור למרדכי, כי מכאן נועלה ברצון, למסירות נפש בהחלט בסיכון רב על הריגתה, ובכלל, סיכוי רחוק שהמלך יבטל איזשהו דבר שהוא כבר כתב ומחר וכו' וכו'. ותלבש אסתר מלכות, היא לובשת רוח הקודש, ומרדכי כל כולו איזשהו משב רוח ארץ ישראלי, מלא בריאות, מלא חיים, כך גם אסתר מכוחו מתלבשת בלבוש של כלל ישראל כל כולה, וזה כל תוכן איילת השחר, המנצח לאיילת השחר, זה השיר של יום של פורים, זאת הנקודה הפנימית של המגילה, איפה נמצאת כנסת ישראל, ואסתר, זו כנסת ישראל, אסתר בגימטריה שושנה, זו כנסת ישראל, הפנים התוכי של כל המגילה, מה כנסת ישראל בתוככי ביתו של אחשוורוש, היא כבושה בתוך הגלות, אבל אני ישנה וליבי ער, עם ישראל כולו, הוא חי בתוך החשיכה הזאת, הוא חי והוא מתרומם דרך מרדכי ואסתר מתוך עומק החושך הזה. וזה ממוטט כבניין קלפים ועושה את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את כל המעטפת הרשעה הסובבת למשהו של ריקנות מפורר לחלוטין, כאשר בעצם זה בדיוק מה שאסתר נכנסת עם העוצמה שלה, היא מזמינה את המלך והמן אל המשתה שהיא מכינה, והיוצרות מתהפכים, ופתאום אנחנו מוצאים שכל המושכים בחוטים, המלך והמן, הם מתבררים על גאוותנותם שאין לה סובעה, בסופו של דבר זה מה שכאן מתחיל לרוץ, שהמן מגיע לשיא גאוותנותו, ואז הוא יוצא, והוא רואה את מרדכי, מרדכי לא קם ולא זע, ומרדכי כאן לא מתפעל בכלל, וזה מרתיח אותו, אז מיד הוא מקים את העץ, והוא רץ למלך בלילה, ומכאן הכל בעצם, בסופו של דבר, יש כאן תוכן שמתברר. יש כאן מתברר שהכל נבוב, הכל בעצם מסביב, כל העולם נשען על המהלך האלוקי הבהיר שסובב את נצח ישראל, סובב את האחיזה שלנו, את מה שאנחנו, בריח התיכון של כל המציאות, שאנחנו צריכים להאמין בזה, אנחנו צריכים לכנוס את כל היהודים, אנחנו צריכים להאמין בכוח התמון בכללותנו. ב ב ב ב ב באלוקיות התמונה בנו, בכוח התמון בנו, בכל עוצמתנו שאין לה הפסק, הגלות והחשיכה אינם יכולים להיות מעצור לפני האמת העמוקה הזאת, היא אמת מציאותית, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, אין שום הפסק, אין שום דבר שיכול לחצוץ בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. וזה בסופו של דבר מה שמעמיד חזרה והופך את כל הקערה על פיה, והרשעה עצמה נהפכת לטוב, והגודל האידיאלי הזה הוא לא מותיר שום דבר בחוץ, אין במציאות שום דבר אמיתי מחוץ לו. אז זה לא רק אמת אידיאלית שמנצחת את כל הרשעה, אלא זו אמת אידיאלית שיכולה גם בסופו של דבר לתת העלאה לכל הרשעה. אמנם זה יותר עמוק בתוך המגילה, גם את זה נתייחס, זה מהלך עוד יותר גדול, אבל האמת האידיאלית הזאת היא בסופו של דבר, היא יוצאת לדרך בתוך המגילה הזאת, היא הבשורה, היא בעצם אמת החיים שלנו, בחרת בחיים, הגודל החיים הזה שהוא התגלית של פורים. אבל האמת העמוקה יותר זה בעצם מה שאנחנו מוצאים כאן במגילה, שזוהי האמת כאילו הכל מוכתב מראש, כאילו הכל העסק הוא תחפושת. יש במגילה ובפרשנות המגילה איזה מימד כזה, שהכל היה לכאורה, הכל היה הצגה היפותטית בלתי אפשרית. מאשר המלך הוא מלך מלכי המלכים, והמלכה זה עם ישראל, והכל הוא לבוש, ופה בעצם אין, הכל דמיון. מה שהמדרש אומר, שאסתר הייתה אצל המלך אחשוורוש רק בכאילו, והתנך בגדו אצלה, לא הייתה באמת, באמת בחיקו, אלא כביכול כדמות. ומרדכי לא קם ולא זע, ומרדכי עם תינוקות של בית רבן, התמימות הילדותית, היא מנצחת את הכל, התמימות הבלתי משתנה, הצד הסגולי של כנסת ישראל, שהוא לב, והוא הופך אפילו רע לטוב, שזה בעצם שייך בית מדרש של משיח, שייך לגאולה, שייך למה שהכל יכול להיות מאיר. לא רק ואז הכל נכנס זה בזה, שמה שהיה עוצמה של רע, הוא עוצמה של טוב, מלאך המוות הוא בעצמו עונה המון. יש כאן דמיון ללקיחת שני הסעירים, שביום הכיפורים אנחנו יודעים שני הסעירים הם תאומים, הסעיר לעזאזל והסעיר של עם ישראל. ואנחנו יודעים שהכל לשון של זהורית נהפכת ונהיית לבנה. משום האמת שאיתה אנחנו הולכים היא אמת ששייכת לתשתית הקיומית של המציאות. ממנה מתפרנסת כל המציאות. גם המציאות הרחוקה, גם העמים הרחוקים, גם כל הטבע, גם כל החומר בעולם, גם כל הכי רחוק, הדברים הכי רחוקים בעולם, מתחיים ומתקיימים בזכות נסת ישראל. היסוד של סגולת ישראל, היסוד התוכי העמוק של עם ישראל, הוא קיום המציאות כולה. היסוד הזה, סגולת ישראל, מחצית השקל, ה-60 ריבו, היסוד הזה שעם ישראל בעצמו, המחשבה על לאבד את עם ישראל, היא נוגעת בשורש הקיום של המציאות. אתה עוסק בסוגיה הקיומית של כל העולם, מה שמחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר, שאנחנו יודעים שכל המציאות, ישראל ואורייתא קדמו לעולם, ישראל עוד יותר קדמו, וכל המציאות נשענת על עם ישראל ועל קדושת ישראל. אז פה נמצא ומתברר שהכל יכול להתחיות מהיסוד הזה. והמימד הזה, המימד הזה, זה המימד האלוקי. זה המימד המוחלט של פורים. זה מסביר באמת את כל ההתנהלות המיוחדת של היום הזה. שהשמחה של פורים, והעד לא ידע, ותכונת החיים המתגלה, הנכנס יין יצא סוד, וכל הביסום, וכל מה, כל הדבר המיוחד שבפורים, הוא שייך לממד האלוקי הזה. לכן צריך לדעת שבאמת הכל קדושה עליונה. כל היום הזה הוא יום של הארה עליונה. ככל שיותר מבינים את העניין של נצח ישראל, יותר מבינים את היקף האידיאלי של עם ישראל, מכירים יותר את אחדות ישראל בצורה המיוחדת שהיום הזה פורס לפנינו, ככה מקבלים צעידה לדרך במובנים אחרים כל השנה כולה. שזה בעצם מה שהמצוות היום באות לעשות. מתנות לאביונים ומשלוח מנות איש לרעהו ושמחה של שתיית יין, כדי שבעצם המחיצות יוסרו ואהבת יהודי לחברו תהיה איתנה וגמורה ומוחלטת. אהבת עם ישראל כולו איש לרעהו בצורה מלאה היא בעצם יוצקת ומחדשת בתוכנו את היסודות שכל התורה כולה יושבת בתוכנו, ומתוך זה אנחנו מכילים גם את העוצמה לעיר, למציאות כולה, לכל התיקון של כל העולם כולו. השיפורים מתבשמים, וכאילו יש פה הסרת הדעת. כמובן, לא הכוונה שבאמת אדם יהיה חסר דעת, אין כאן ערך של לימוד תורה, אלא הסרת הדעת, הכוונה, הדעת החיצונית, אותה דעת שלא יונקת מן הרצון. יש מדרגות בדעת. יש את החוכמה בלבוש החיצון שלה, החוכמה ההגיונית המסודרת, שהיא נשענת בעיקרה על כלי ההשגה הרגלים המציאותיים שנמצאת לפני האדם, לא בשמיים, לימוד תורה מונח לפני החכמים, חכמי ישראל. אבל אנחנו יודעים שעומק החוכמה, עומק התורה, נשען על מה שאנחנו, הם חיינו ואורך ימינו. התורה היא תורת חיים, ואנחנו מחוברים אל הקדוש ברוך הוא בחיבור, חיבור חיים. וכל החוכמה שבתורה היא בעצם לבוש של הרצון, לבוש של הנשמה, לבוש של המעיינות הפנימיים. האפשרות להתנהל בפחות דעת זה כדי לחשוף וכדי להתמזג עם מימד חיים עצמותי שהוא כולו מלא שמחה תמידית. ציודה פה היה מזכיר באמת את המאמר החזל הזה, הגמרא בשבת פרק שישי, שתלמידי חכמים שרויים בשמחה תמידית. כמה פעמים יצאנו להביא את זה, שרבי עקיבא היה מוזג יין, היה אומר חמרה וחיה לפום רבנן, חיה וחמרה לפום רבנן לתלמידיון. הוא היה אומר שיהיה רבנן זה בחינת חמרה וחיה. זאת אומרת, השמחה הזה נמשל לחמרה. השמחה אצלם קודמת לחיים, החיים כולם אצלם הם הופעה של שמחה. השמחה הפנימית היא איזושהי אמת שהכל יושב שם בצורה מסודרת, הכל ממוקם על מקומו, הכל ערוך, הכל בהיר, הכל יונק מן הפנים, הכל מלא אמונה, מלא תקווה, מלא אהבה אין קץ לכל נברא ונברא. זה היכל השמחה שחכמים שרויים בתוכו באופן תמידי, והיכל השמחה הזה הוא צריך לעלות על גדותיו ולהיות נחלת הכל בפורים. אולי צריך בשביל זה קצת לשתות. זה קודם כל מימד של שמחה מהותית, שמחה תוכית, זה דבר שפועל, זו קדושה יוצרת, זה כוח מעמיד גדול. צריך תוך כדי זה להבין שבעצם זה בעצם מסכת האהבה הגמורה שהקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בזה שאנחנו מתדמים לקדוש ברוך הוא. ההידמות, ההופעה השלמה שלנו זה לעשות כיסא להשם בארץ, להעמיד את מלכות השם בארץ בצורתו המלאה. יש שם מדרגה אחרת. חי וחמרה לפום רבנן ותלמידיון. כן, לפי התלמידים יש מציאות של העלאה מן החיים אל החמרה, מתוך בנייה, כך הוא אמר. אז אני חושב שבאמת בזה צריך לאחוז, צריך להיות מאוד מחוברים, מאוד אוהבים, מאוד ישרים, מאוד מלאי תורה, וכל התורה כולה צריכה להאיר ב באהבה גמורה,
וגם להכיר בערך של התפילה של פורים. עכשיו שבאמת פורים הוא בעיקרו יום של תפילה, כי כל המימד של הרצון יותר שייך לתפילה. פורים בעצם הוא השתוקקות עצומה לגאולה. הוא בחינה של כאילו גאולה עשויה, אבל הוא בחינה סגולית שהיא מכשירה, והיא מיישרת את הדרך. זוהי הערת גאולה, והיא מבטיחה. ולכן אני חושב שהערך של פורים וקיומו בארץ ישראל הוא כפול ומכופל. מה שבאמת הנס הזה התגלה בשתי מדרגות, מדרגת חוץ על הארץ, מדרגת ארץ ישראל, זה בעצם לא הפרדה בחג, זה לא חלוקה בין מקום למקום, אלא היא, זה בא כדי לחבוק את האידיאל המתגלה פה במלוא מערכותיו, את מה שהוא באמת יוצא מתוך הקשרים מאוד אוניברסליים, מאוד רחוקים, אבל אף על פי כן, תוכו ופנימיותו גנוזים דווקא בישרות השלמה, ובבריאות השלמה, ובתכונת החיים השלמה והמוחלטת שלנו, כולנו, כפי שהיא צריכה להיות בארץ ישראל. לכן, כאילו פה הבחינה של מוקפים ממות יהושע בן נון, היא מאירה אפילו בחג הזה, למרות שמה שהוא בעצם לא שייך בתכונתו במובנו המובהק, לארץ ישראל, הדבר הזה מקבל מימד ייחודי עד כדי כך שהוא טעון יום בפני עצמו שמדרגתו יותר גדולה, מדרגתו יותר מלאה ויותר שלמה. אני חושב שדווקא בימים האלה, שאני חושב שזאת הסוגיה, זאת הנקודה שעם ישראל נמצא בה, בתהליך הגאולה, בתחנה הזאת שאנחנו נמצאים, זה נקודת הבהירות. אני חושב שהמשבר העיקרי של ההנהגה ושל חלקים גדולים מעם ישראל היא הבהירות של ענייננו, של מסכת האידיאלים והערכים שבהם צריך לדבוק. החוסן הפנימי התערער, וממילא התפקיד שלנו בפורים, האמת הבהירה הזאת, אמת החיים הזאת, שאנחנו כולנו אוחזים בה, שהיא בעצם מרימה אותנו מעל כל העמים, מרימה אותנו באמת מעל כל החולשות, מחברת אותנו אל מוצקות החיים שלנו, עם צפייה גדולה, שהקדוש ברוך הוא מתוך זה יראינו נפלאות, כל זה יותר חוזר אלינו, חוזר אל עצמותינו, חוזר אל הדרישה המעשית שלנו, חוזר אל גודל החיים שלנו, ואנחנו צריכים להגיד את זה קודם לעצמנו, להיות אנחנו אחוזים וחזקים בזה, ומלאים מזה, ומתוך זה גם לקבל עוצמה וסייעת הנשמיה, להקרין את זה ולומר את זה בכל מקום, בכל אתר, בכל מה שאפשר. ובעזרת השם, נזכה ונראה ישועות גדולות בימים ההם בזמן הזה. בעזרת השם.